כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
רואי שרון, בוקר טוב, מה העניינים?
מה הולך?
מתח גדול.
מתח?
ראיתי אותך כוסס ציפורניים הבוקר.
על מה?
רם.
כן, העניין הזה עם הפוליטיקה.
העניין הזה עם הפוליטיקה.
יש מסיבת עיתונאי ב9:30
פה, רואי.
בכפר קסם.
מתח גדול, המתח בסיאו.
כן, אנחנו נהיה שם בכפר קסם כמובן.
אפשר לפתוח בטוויטר ליין הימורים, מה הולך להיות?
כמה יצא?
כמה, ולמה?
יפרשו או לא יפרשו? מה אתה אומר?
ברור שלא.
ברור שלא. אז אם כולם אומרים ברור שלא, אז מה הלחץ? מה המתח? מה הציפורניים?
אנחנו אומרים לבנות פה מתח. אל תקלקל.
טוב.
תהיה מסיבת עיתונאים שלהם מתישהו. נדמה לי על התוכנית שלנו. אפילו זה הוקדם. זה אמור להיות ב-10:30.
אז לפחות בשביל הספורט, תגיד הם כן יפרשו, אני אגיד הם לא יפרשו, או שנתחלף.
אין לדעת, אין לדעת. המתח בסיאו. יהיו לנו כמה וכמה פוליטיקאים היום איתנו. משה גפני, עאידה תומא סלימאן, בצלאל סמוטריץ' ועוד.
עוד רגע איתנו דובר צהל, תת-אלוף רן כוכב, על התקרית הבוקר בג'נין, שם נהרגה עיתונאית של אל-ג'זירה, במהלך חילופי אש בין כוחות צהל לבין פלסטינים. כוחות צהל עסקו שם במעצר של מבוקשים. כמובן שכרגע האשמות באל-ג'זירה, ברשות הפלסטינית, היא שהיא נהרגה מאש צהל, אבל בצהל עדיין אין עמדה חד משמעית, אבל אומרים ככל הנראה נהרגה לא מירי צהל, אלא מירי חמושים פלסטינים, ואנחנו פותחים איתך, נורית יוחנן, כתבתנו, לענייני פלסטינים.
שלום, בוקר טוב. נכון, אמרת בצדק, הטענה היחידה שמושמעת כרגע בצד הפלסטיני, ובעקבותיו גם בעולם הערבי, זה שעיתונאית אל-ג'זירה, שירין אבו אקלה, שאולי לא מוכרת לחלק מהמאזינים, אבל פשוט צריך להצביר, היא עיתונאית מאוד ותיקה באזור, מאוד מוכרת, היא עובדת פה, מסקרת פה, את השטחים מטעם ערוץ אל-ג'זירה הקטרי כבר למעלה מ-20 שנה, מאז בעצם הקמתו של ערוץ אל-ג'זירה. היא מוכרת גם בציבור הערבי בישראל, כבר שמענו אפילו חלק מהתגובות שהתחילו להגיע, ובאמת אירוע חריג מאוד, האירוע הזה שבו היא מתה מפצעיה זמן קצר אחרי שהיא נורתה במהלך כניסת כוחות צהל לג'נין. איתה גם נפצע עיתונאי אחר, עיתונאי פלסטיני אחר, גם כן מוכרה יחסית עלי סמודי, אבל בכל אופן באמת הירי הזה חריג, והטענה שנשמעת גם מטעם מעסיקיה בערוץ אל-ג'זירה, גם מטעם הרשות הפלסטינית, ודאי מטעם חמאס, היא שהיא מתה מירי צהל, והאירוע הזה באמת, העובדה שזו הגרסה שמעודדת ומושמעת יכולות להיות להשלכות, כיוון שבאמת, קודם כל, עצם מותה של עיתונאית, ודבר שני, עיתונאית כזו מוכרת, שבאמת גם עיתונאים ישראלים, צריך לומר, אפילו לא רק כאלו שמסקרים את הפלסטינים, אלא גם מי שמסקר את ירושלים, לדוגמה, ראה אותה ונפגש איתה. זאת אומרת, באמת דמות מוכרת באזור, העובדה שהיא מתה מירי, והטענה כרגע בצד הפלסטיני שהיא מתה מירי צהל, זה באמת דבר חריג ש... צריך, אני מניחה שצהל וישראל יידרשו להגיב עליו לפני שבאמת הטענה הזו תלך ותתחזק.
בכל זאת, מה אנחנו יודעים על מה אנחנו כן יודעים על האירוע הזה או על הפעילות של צהל בלילה או לפנות בוקר בג'נין?
תראה, צהל, הדיווחים על כניסת צהל התחילו להגיע ממש בבוקר, אפילו לא בלילה, ממש באזור השעה 6:30 בבוקר. לפי התיעוד שאפשר לראות וכבר למצוא, היא נורתה לא בתוך איזשהו אזור סואן, זאת אומרת לא בתוך איזשהו רחוב ומשהו שנראה קצת יותר כמו שטח של שיחים, שטח שקשה לראות מה קורה שם, יכול להיות שזה השפיע על העובדה שהיא באמת נורתה, והיא באמת נפגעה בראשה, אפשר לראות את זה בתיעודים קשים שיוצאים ככה ברשתות החברתיות, נפגעה בראשה תוך כדי שהיא לובשת את אותו וסט של קרס, של תקשורת שאמור כבכל להגן מירי, נפגעה בראשה ובאמת דקות ספורות אחרי שהגיעה לבית החולים בג'נין נקבע מותה. קשה מאוד להגיד כרגע על סמך התיעודים ועל סמך מה שיוצא כמובן מהצד הפלסטיני מי באמת ירה, הטענה הזו כמובן היא שצהל ירה, אבל קשה להוכיח את זה. ומהצד השני קשה להפריך את זה, ככה שבאמת מדינת ישראל וצהל יידרשו לדבר הזה, אני מאמינה שאם יש איזשהן הוכחות, הם יצטרכו להיות מפורסמות כדי באמת להתמודד עם הטענות
הקשות. תקני אותי אם אני טועה, לקח זמן גם בצד הפלסטיני עד שהם הפנו את האצבע מאשימה כלפי ישראל. בהתחלה זה היה נהרגה במהלך חילופי יש, נכון? הם לא מהרגע הראשון אמרו צהל ירה בה.
תראה, בצד הפלסטיני באופן קבוע, כשמישהו נורא במהלך חילופי יש, במהלך כניסה של כוחות של צהל לאיזושהי עיר או כפר פלסטינים, הטענה המיידית היא שהוא נורא מיריצה, אני יכולה להגיד לך, אני, כשבודקים את זה, דווחי התגובה של ישראל יכולים להיות מאוד ארוכים, הפעם אני מאמינה שתצטרך להיות אחרת.
נורית יוחנן, תודה רבה לך. ואנחנו עם דובר צהל, תת-אלוף רן כוכב, שלום לך.
שלום קלמן, שלום רואי, שלום.
מה אנחנו יודעים על האירוע הזה? רגע, מתחילת התשובה שלך לא שמענו, אז בוא נתחיל מההתחלה. רן כוכב?
כן, בוקר טוב לכם.
כן.
שלום.
כן.
קלמן, אורי
שרון. אז מההתחלה, מה אנחנו יודעים על התקרית הבוקר בג'נין?
צהל פועל הלילה, כפי שהוא פועל בכל הלילות בשבועות האחרונים, במסגרת שובר גלים, במאמצי סיכול ומעצר פעילי פחה. הבוקר בנפת ג'נין, לא רק במחנה פליטים עצמו, אלא גם במרחב בורקין ובמרחבים קרובים, מתבצעת פעילות סיכולית של צהל. בעצם עשרות חמושים מג'נין יוצאים ויורים לעבר כוחות צהל, ובעצם מתנהלים חילופי אש בין הכוחות. במהלך חילופי אש מוכרת הטענה שנפגעו מספר אנשים, פלסטינים, ביניהם גם כנראה עיתונאית פלסטינית של ג'זירה. אנחנו הצענו לפלסטינים לחקור מיד חקירה משותפת כדי לוודא מי ירה בפלסטינית שהייתה בסביבת החמושים. יש טענה וגם סרטון של פלסטינים חמושים מחבלים שאומרים שהם כנראה פגעו בחייל עם אפוד, ואולי הכוונה שהם פגעו, יש אופציה שהם פגעו בעצמם בפלסטינית.
כי אין חייל שנפגע?
אין חייל, בדיוק, אין חייל שנפגע, לשמחתנו אין נפגעים לכוחותינו.
ואת אומר, יכול להיות שהם התכוונו אליה.
נכון, ומכיוון שראיתי את הסרטון הזה, והיא באמת עם מין אפוד כזה, יכול להיות שהם פגעו בה, כפי שקרה במקרים דומים. היא נמצאת בקרבת הפלסטינים החמושים שיורים לעבר לוחמנו. ובחילופי האש, יכול להיות שהיא נפגעה. אנחנו, בניגוד לפלסטינים, לא מטילים מיד האחריות על הפלסטינים, ולא משקרים, ולא מתלהמים, אלא רוצים לבדוק באופן משותף. הם לקחו, שר האדום פינה מיד את הגופה, כדי שלא נוכל לבדוק את הבליסטיקה ומאיזה כדורים, או כדור, או רסיס כדורים נפגעה. ואנחנו נמשיך ונבדוק את הדבר הזה. התפחים נראים שכנראה נפגע מירי פלסטיני, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי לא סיימנו לבדוק את האירוע הזה.
תגיד, היא עמדה מן הסתם בצד של הפלסטינים, במהלך האימותים, במהלך חילופי האש. אם היה כוח צהל שיורה בה, אתה מניח שעשית בוודאי הבוקר שיחות עם פיקוד מרכז, עם הכוחות שפועלו שם, אם היא הייתה נפגעת מירי של צהל, אתה מניח שהיית יודע על זה, שמפקדי צהל היו כבר יודעים על זה בשלב הזה?
אני חושב שכן, אבל אני שוב, אני אומר את זה בזהירות, כי אנחנו לא רוצים שיהרגו אנשים בלתי מעורבים, גם אם הם פלסטינים וגם אם הם חלילה עיתונאים, מצד אחד. מן הצד השני, הקרב עם ממלכת הוודאות, קשה מאוד להבין את מי ומה. זה לא מגרש כדורגל עם קו אמצע שהפלסטינים בצד אחד ואנחנו בצד שני. הם יורים מכמה וכמה מקומות, אנחנו נמצאים בכמה וכמה מקומות, ומתנהל קרב. אתה צנחן ולוחם ואתה יודע איך זה נראה. אני חושב שלא אנחנו הרגנו אותה, אבל מכיוון שאני לא אומר את זה בוודאות, הצענו לפלסטינים לצאת לחקירה משותפת מהירה, ואם אנחנו הרגנו אותה, אז אנחנו ניקח אחריות. זה לא המצב כפי שזה נראה כרגע. היא נהרגה, אולי, אני אומר את זה בזהירות, מירי פלסטינים עצמם, ואני מקווה שיהיו לנו תשובות טובות יותר עם הפלסטינים ישתפו פעולה בשעות הקרובות. זה שהם מפתירים, יש להם סיבה טובה ויוצאים בהצהרות מתלהמות שבוצע ירי מכוון בעיתונאים, זה אבל ורעות רוח, לא כך ידרכו.
תגיד, יש תקדים לחקירה משותפת כמו זו שאתה צהל מציע עכשיו לפלסטינים?
לצערי, הם יודעים למה. הם בדרך כלל לא רוצים חקירה משותפת. אנחנו חוקרים ללא מסו פנים.
למה אנחנו צריכים חקירה משותפת?
אנחנו צריכים חקירה משותפת כדי לשכנע את העולם ושאנחנו לא הרגנו אותה, או שיתברר בחקירה שהיא נפגעה מירי כוחותינו.
וגם הגופה אצלם.
והגופה אצלם, הם לא מוכנים לעשות את זה. וזה חבל, כנראה שהם יודעים למה.
אז לסכם, שורה תחתונה ברורה, אין עדיין, אבל הערכה של צהל היא הערכה שהיא נרגעה מאש פלסטינית?
הערכה זהירה. אני אמרתי, אנחנו עושים את זה בצורה מקצועית, אמיתית, כנה. הערכה זהירה שהיא נפגעה מאש פלסטינית, ואם היא נפגעה מאש של צהל, אש כוחותינו, זאת אומרת, היא הייתה בקרבת החמושים הפלסטינים, וזה יכול לצערי לקרות בקרב כזה לפנות בוקר בג'ני.
תת אלוף רן כוכב, דובר צהל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, יום טוב, להתראות.
שלום, שלום. עכשיו אנחנו על הפוליטיקה, סולימן מסעוד, כתבנו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
איפה עומדים העניינים ברעם?
רעם היו אמורים להחליט היום בשעה 10:30 בכנסת על החלטה הסופית שלהם לגבי המשך הפעילות שלהם בכנסת, ובכלל ההצבעה היום אם תהיה על הפיזור הכנסת בקריאה טרומית, והיום בבוקר אנחנו מתבשרים שההחלטה הוקדמה והתקיים מסיבת עיתונאים בכפר קסם במשרדו של יושב ראש הסיעה ווליד טאה. תראה, אתמול הייתה ישיבה מאוד ארוכה של מועצת השורה. הם התחילו בשעה 5 וסיימו ממש בחצות. שעות רבות של התייעצויות, עשרות אנשים התכנסו בתוך המשרדו של ווליד טאה, גם אנשי מועצת השורה, גם רע"מ, ואני אכניס אתכם גם לשיקולים שהיו שם, על מה דובר. הבנתי מכמה אנשים שהיו שם, היו דברים שהוזכרו לטובת הממשלה הזאת שהיא מטפלת בהם, ודברים שהוזכרו לרעה. דברים לטובה, למשל, הטיפול של הממשלה באלימות בחברה הערבית, תוכנית החומש, התוכניות הכלכליות שהממשלה הזאת מקדמת לחברה הערבית, וכל מיני דברים, גם הוזכר שיתוף הפעולה בין ערבים ליהודים בממשלה הזאת, אבל היו מהצד השני גם הרבה דברים שהוזכרו לרעה. גם המאומות במסגד אל-אקסא, גם מה שאומרים, שחיקת הסטטוס קוו במקום, משרדי הממשלה שלא משחררים תקציבים במסגרת תוכנית החומש, וגם היו פוליטיקאים שהוזכרו לרעה, בראשם עומדת איילת שקד, והטיפול של משרד הפנים ברשויות ערביות, וגם התרעמו מאוד על ההתפטרויות האחרונות של ראש הממשלה בנט לתקשורת. בסופו של דבר, היום בבוקר ממש אני מקבל עדכון מאחד האנשים שישבו שם בישיבה הזאת, אומר לי שהם אופטימיים שהם יישארו, אבל באמת כל הדברים עדיין על השולחן, ברעם עצמם עדיין לא החליטו, וההודעה הזאת בבוקר על מותה של העיתונאית שירין אבו אקלה באמת גם יכול לתרום אולי להחלטה שתהיה, אבל
לתרום לאיזה באמת צד?
מה זה?
לתרום לאיזה צד זה יכול להיות?
יכול להיות שאנחנו, לא יודע, יכול להיות שההחלטה תידחה שוב, לראות עכשיו שכל התקשורת הערבית וגם הישראלית כמו שאתם רואים עוסקים בעניין הזה, אבל באמת יש הרבה שיקולים כרגע של רעם, והפגישה אתמול הייתה גם פגישה קשה, כלומר היו הרבה דעות, כל אחד הביע את דעתו, שאנחנו מדברים על כמעט 40 איש שיושבים בתוך חדר וכל אחד צריך להגיד את דעתו, אז אתם מבינים שהפגישה הזאת הולכת להתארך להרבה זמן, ובסופו של דבר ההחלטה תתקבל היום במהלך השידור שלכם, ב9:30 שם בכפר קאסם.
אז אנחנו נדווח כשזה יקרה. סולימן, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
חבר הכנסת משה גפני, יהדות התורה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלומך הבוקר?
ברוך השם, בסדר.
מניסיונך הפוליטי לגמרי לא מבוטל, כמה אנחנו קרבים לסופה של הקואליציה הזו?
מתקרבים, לפי דעתי, לאט לאט. מנסור אבס, לפי מה שאני מעריך, לא רוצה לפרק את ההסכם הזה, אבל לא תהיה לו ברירה, מכיוון שבאמת התשתית המשותפת של המפלגות שמרכיבות את הקואליציה, אין להם בסיס אמיתי, זה הכל תלאי על גבי תלאי, וככל שנוקפים הימים, זה נפרם, זה לא יכול להימשך.
אבל בהצעת אימון הנוכחית, המשבר הזה שמייצר את רם, הוא משבר פיקטיבי לתפיסתך?
הוא לא משבר פיקטיבי. יש בחברה הערבית, יש ויכוח קשה וגדול על העניין הזה, אני יודע את זה גם מחברי הכנסת הערבים, ואני יודע את זה גם משיחות שאני ניהלתי. יש ויכוח קשה, יש ויכוח... האם אפשר בכל מחיר להיות בקואליציה ולהיות שותף לפעולות הממשלה שנעשים באופן קבוע, ואנחנו חיים במזרח התיכון, אנחנו חיים במדינה שהבעיות הביטחוניות הן קשות לצערנו הרב כמעט מדי שבוע. ומצד שני, ההצעות האלה של מנסור אבס שהוא מקבל מהממשלה כדי לשפר את החברה הערבית, לשפר את מצבה של החברה הערבית, מה שאני מעריך שבסופו של דבר זה לא יקרה, ואמרתי את זה גם במליאת הכנסת, ואמרתי את זה גם למנסור אבס, זה לא הולך להיות איזשהו דבר שהיום יעבירו כסף ובזה ייגמר העניין. והמשבר הוא משבר.
תום, אתה בקשר עם מנסור אבס?
כן, אני בקשר עם כל חברי הכנסת. זה התפקיד שלי. אני איש שיחה, אני מדבר עם כולם. עם מנסור אבס אני מדבר... גם בשיחות פרטיות, אבל אני מדבר גם במליאת הכנסת.
אני שואל, חבר הכנסת גפני, כי לפני כמה שבועות הייתה לך ביקורת על בצלאל סמוטריץ' שכאילו תקע את האפשרות להקים ממשלת ימין חרדים בהתנגדות שלו לשתף פעולה עם רם או להישען על רם בהקמת ממשלה. אתה בהשקפה אחרת?
יש שתי סוגיות. בטח, גם נתניהו היה בהשקפה אחרת, הליכוד היה בהשקפה אחרת.
הליכוד מכחיש שהוא היה בהשקפה אחרת.
רגע, אז אני רוצה להסביר דקה. יש אפשרות של מה שקורה היום, שרם היא חלק מהקואליציה. וזה דיון אחר, אנחנו לא הסכמנו לעניין הזה. אבל יש משהו אחר. אנחנו בשיתוף פעולה בכנסת עם חברי הכנסת הערבים, גם אם אנחנו לא נמצאים איתם בשיתוף פעולה קואליציוני. אבל יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שנתניהו, מה שמנסור אבס טוען, שנתניהו דיבר איתו על המציאות הזאת, שלא יצטרפו לקואליציה, בגלל שלא זה היה הדיון, אבל שתהיה תמיכה שלהם בכל מיני צורות, ושהקואליציה או הממשלה תעזור להם בדברים שונים, מה שבכל מקרה... צריכים וחייבים לעזור ולסייע בעניין הזה, וזה יתקדם. וסמוטריץ' הטיל על זה וטו.
אבל הליכוד מכחיש את מה שאתה אומר.
אז בסדר, מכחיש. מה אני אעשה? אני לא הליכוד. אני רק אומר לכם את המציאות.
אתה יודע מנתניהו שהוא היה מוכן...
אני לא יודע מאף אחד. אני יודע מעצמי. אני אומר לכם, ואני לא אגיד לכם דברים שלפי דעתי הם לא נכונים.
לא, מה זה מעצמך? אמרת, אני מדבר עם כולם.
כן, אני אומר לכם שהמציאות הזאת הייתה, וזה מה ש... טוענים בקואליציה, אנשי הימין בקואליציה, שבלאו הכי לא הייתה קואליציה אחרת, מכיוון שהציונות הדתית הטילה על זה וטו, וזה דברים שהם מקובלים, הם לא דברים שהומצאו עכשיו, שלסייע למגזר הערבי זה דבר שקיים.
אבל אתה אומר הליכוד, אבל אתה אומר חבר הכנסת גפני, הליכוד ונתניהו היו מוכנים ללכת ל...
אני לא יודע, התוצאה של הדבר הזה, שאנחנו מקבלים את הממשלה הכי רעה, שהייתה מאז קום המדינה. הממשלה הכי רעה בכל תחום, גם במדיני-ביטחוני, גם בכלכלי-חברתי, שלא לדבר עלינו, הציבור החרדי, אני פטור אפילו מלומר את זה, אתם כולכם יודעים, המציאות היא מציאות בלתי נסבלת, ויכול להיות שאם היו מגיעים עם מפלגה ערבית כזאת או אחרת, היו מגיעים איתם להסדרה, כמו שקיים כל דבר. אני הייתי יושב ראש ועדת הכספים, אני עזרתי למגזר הערבי באופן קבוע, כמו שעזרתי לכולם, והיה אפשר לעשות את זה.
תגיד חבר הכנסת גפני, אם עכשיו הממשלה הזאת תיפול ויהיו בחירות, האם לדעתך הליכוד כן צריך להכניס את מפלגת רע"מ או להסתמך עליה
שבונים ממשלה חדשה? אני לא בעד להכניס מפלגה כזאת שהתשתית המשותפת איתה כמעט ולא קיימת. אני בעד זה שלהגיע להסדרים עם מפלגה שתתמוך, לא תפגע בקואליציה, לא תפגע בממשלה, והיא תקבל בתמורה לזה את מה שהיא באמת מבקשת, סיוע למגזר הערבי, הסיוע הכלכלי, ולא להיות שותף לכל הנושאים.
אבל אז בהנחה שמפת המנדטים לא השתנתה מאוד, אז שוב אתה תיתקל באותו סירוב של בצלאל סמוטריץ'.
אני נגד בחירות, אני חושב שבחירות לא יפתרו את הבעיה. אני רוצה שנתניהו ירכיב ממשלה בכנסת הנוכחית.
עם מי?
עם גדעון סער למשל.
אתה רוצה, אבל זה לא...
אני בטח שאני רוצה, אני חושב שגם אפשר להגיע לזה. המציאות היא שהעם אמר את דברו...
איך אפשר להגיע לזה?
העם אמר את דברו בבחירות האחרונות. הוא אמר שיש רוב מוצק וברור לימין ולדתיים. יש זאת מציאות.
אבל זה לא החלוקה היחידה של ימין ושמאל, יש גם חלוקה של... וגדעון סער על זה הוא הלך לבחירות, על זה שהוא התחייב.
אני אומר, קודם כל, בסך הכל הכללי... זה מה שהעם אמר, העם לא אמר שתהיה ממשלת שמאל, העם לא אמר שתהיה קואליציה שבראשה יעמוד נפתלי בנט, שזה בכלל לעג לדמוקרטיה, לעג לאינטליגנציה, המציאות הזאת. וכתוצאה מהמתח שקיים, ואני גם מבין, אני מדבר עם גדעון סער, אני יודע, המתח שקיים בין תקווה חדשה בראשות גדעון סער לבין נתניהו, צריך לשים את זה בצד לפרק זמן מסוים. וללכת לממשלה, מבלי ללכת לבחירות, שבראשה יעמוד נתניהו.
טוב, אתה מספיק זמן בפוליטיקה, חבר הכנסת גפני, בשביל לדעת שזה לא יקרה.
אני בכלל לא בטוח. ברגע שתהיה החלטה ויראו שיותר ויותר מתגבשת העמדה של ללכת לבחירות, אני לא בטוח שזה לא יקרה. אנשים יעשו את החשבון.
שגדעון סער יצטרף לממשלה בראשות נתניהו.
המציאות היא שבסדרי העדיפויות, אנחנו כל הזמן חיים על סדרי העדיפויות. לא, אנחנו לא נמצאים במצב שכל דבר אידיאלי, אנחנו יכולים להגיע אליו. צריך לעשות סדרי עדיפויות, ובסדרי עדיפויות, בין ללכת לבחירות, לבין להקים ממשלה ימנית עם המפלגות הדתיות, ושבראשה יעמוד נתניהו, אני מקווה שהשכל והתבונה תגבר.
לא מזמן ברכה לך איזו אמירה שכולם הבינו אותה, כאילו אתה מצפה או מייחל אפשרות להקים ממשלה עוד בממשלת ימין, דתיים, חרדים, עוד בכנסת הזו, בלי נתניהו, שזה נראה כרגע הדבר, אולי...
יש לי כנראה, בכל אופן, אני הרבה שנים בכנסת...
ומיהרת לתקן ולמחוק את זה.
כן, נכון. יש כאלה שעושים את זה גם בכוונה, של להכניס מילים שלא אמרתי.
הנה, בוא נגיד מה אמרת. צריך לעשות חשבון נפש. מי אצלנו יכול להקים ממשלה בלי בחירות?
אצלכם אין מישהו במערכת שלכם ש... יסלב את הדברים שלי, ובניגוד למה שהיה במקומות אחרים. אז אני אומר לכם בדיוק, אני מעדיף לא ללכת לבחירות. אני רוצה שתוקם ממשלה שהוא רצון העם, של ימין דתיים. זאת האמת, זה מה שצריך להיות. ובראשה צריך לעמוד מי שנמצא בראש המפלגה הגדולה, כלומר, הליכוד צריך לעמוד בראשה. ואם הליכוד מחליט, וזוהי זכותו וחובתו, הוא מחליט שמי שיעמוד בראשו זה בנימין נתניהו, אז אני תומך בו, ואני רוצה שתוקם ממשלה.
תגיד, אנחנו כמובן, אולי היינו צריכים לפתוח את השיחה בברכת מזל טוב, זה
היה
המולדת המפורסמת ביותר במדינה בשנה האחרונה.
תודה רבה, אני לא הייתי שותף לדבר הזה, אני לא עשיתי ימי הולדת, אבל
הייתה...
מנהלת עשייה אצלנו התקשרה אליי והיא אמרה, תבוא בזמן היום לישיבת עשייה, בגלל שיש נושאים חשובים על הפרק. ואני באתי, אמרה, גם ליצמן מגיע בזמן, ובסדר.
גם יאיר לפיד הגיע בזמן, היה מאוד מרגש הברכה.
רק אריה דרעי לא הגיע בזמן.
לא משנה. האמת היא שאם אתם שואלים אותי בדיעבד, אני לא הייתי רוצה שיהיה דבר כזה.
שתהיה מסיבת יום הולדת או שיאיר לפיד יגיע?
אבל אני בקשר עם האנשים באופן קבוע, זה לא תאום אידיאולוגית ממשית, פעורה ביני לבין יאיר לפיד. ממש, זה לא משהו שולי, זה בעיקר הדברים, אבל הוא בא לכבד אותי, לא הזמינו אותו באופן אישי. הודיעו, מנהלת עשייה אצלנו, זה מה שאמרו לי בדיעבד, הודיע לכל מנהלי עשיות, עושים יום הולדת לגפני, ומי שרוצה שיבוא, והוא רצה לבוא, והוא בא, ואנחנו מכבדים אנשים שבאים, ושלום על ישראל, וזה נגמר העניין.
בוא תן לנו עכשיו פרשנות פוליטית לעובדה שנגיד אריה דרעי לא בא, שהיה יותר מתבקש מיאיר לפיד.
אני לא יודע, אני בידידות כל הזמן עם אריה דרעי.
מה?
אנחנו משוחחים כל הזמן על הנושאים שעומדים על הפרק.
היה דיווח אתמול שאריה דרעי נתן הנחיה להחרים את יום ההולדת.
הם ניגשו אליי כל חברי הכנסת של ש"ס, כולל אריה דרעי שדיבר איתי בטלפון ובירכו אותי, ואני מודה להם על כך. אני לא ביקשתי מאף אחד לבוא.
תגיד, יש ניסיונות אבל של גורמים בקואליציה הזו או מטעמו של יאיר לפיד לדבר איתכם?
מנסים לדבר.
לא לדבר בענייני יום הולדת, לדבר בענייני קואליציה.
אני הבנתי, כן. מנסים לדבר איתי, ויש כאלה נשמות טובות שאומרים להם, תשמעו, גפני הוא כזה חלש כזה, הוא יכול להיות שאם תציעו לו להיות יושב ראש ועדת הכספים, הוא יבוא איתכם. מה לעשות, יש לי ניסיון של 33 שנה בכנסת, אני מעולם לא הלכתי עם השמאל. אני ההוראות של גדולי התורה אצלנו, שאנחנו הולכים עם הציבור המסורתי, ואני כל השנים שהייתי בקואליציה.
למה? בממשלת שרון ישבתם בממשלה?
כן, שרון היה מועמד הליכוד, איש הליכוד.
טוב, בנט הוא יושב ראש ימינה.
כן, בסדר, אחרי זה, אבל היה מדובר כל הזמן שהימין נמצא איתו יחד. ובמציאות הזאת אני הייתי גם כן, אבל אני לא הלכתי אף פעם לקואליציה עם השמאל, בממשלת רבין, שהייתי בידידות גדולה עם רבין.
הייתם בממשלה שעשתה את תוכנית ההתנתקות, אין יותר שמאל מזה בהיסטוריה של ה-20 שנים האחרונות.
היינו באופוזיציה, אנחנו הזמנו נגד, היינו באופוזיציה. אחרי זה הוא הוציא את שינוי, את תומי לפיד, הוא הוציא מנוח, הוא הוציא אותו מהקואליציה והוא ביקש שאנחנו ניכנס. זה היה סיפור שלם. אני לא אכביר במילים בעניין הזה. באופן עקרוני, אני הולך עם הימין בגלל שהציבור המסורתי שם. אני מחובר לציבור המסורתי במדינת ישראל, ורוב העם אומר את זה שכך צריך להיות, וגם עכשיו זה כך. רק נכנסו כל מיני נושאים, שהנושאים האלה הם לא בדיוק הנושאים המרכזיים של החברה הישראלית או של מדינת ישראל, לצערי הרב. ואם יעמוד או בחירות או ממשלה בראשות מי שעומד בראש המפלגה הגדולה, אני מקווה שזה מה שיקרה, זה מה שאמרתי, זה מה שאני אומר אצלכם. אני לא שיניתי את דעתי, יש נשמות טובות שכל הזמן אומרים, טוב, גפני הוא כזה, לא חשוב, השמות לא חשובים. המציאות אומרת את דברה, אני הולך עם הימין ואני תומך במי שהליכוד מחליט שהוא עומד בראשו, והליכוד החליט שבראשו עומד נתניהו, ואגב הוא ראש ממשלה טוב.
הוא לא ראש ממשלה, הוא ראש האופוזיציה.
הוא ראש ממשלה, היה ראש ממשלה טוב. זה לא ששמו איזה מישהו שלא יודע לנהל אפילו קיוסק.
כן. חבר הכנסת משה גפני, יהדות התורה, תודה רבה לך.
ויום הולדת שמח, תודה.
שום מזל טוב.
תודה רבה.
חזרנו. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שלום.
בוקר טוב קלמן, בוקר טוב רואי, בוקר טוב למאמינים.
שלומך הבוקר?
שלומי ברמה אישית מצוין. רמה הלאומית מוטרד מאוד, מתוסכל מאוד. אני חושב שהעובדה שמדינת ישראל עוצרת נשימתה ומחכה למוצא פיה של מועצת השורה, גוף שהאינטרסים שלו והשאיפות שלו והערכים שלו סותרים לחלוטין את שלנו, זה רגע שפל מאוד מאוד גדול במדינת ישראל.
השכמת קום הבוקר כדי לצייץ בטוויטר ולהמר מועצת השורה לא תורה לרם לפרוש היום מהממשלה. זה מידע פנימי או הערכה מפוקחת?
מערכה מפוקחת, ואני חושב שגם די קריאת המפה וניתוח הקולות שיוצאים משם בימים האחרונים, ההישגים שלהם הם באמת חסרי תקדים. צריך להזכיר לכולם מאיפה התחיל המשבר הזה. הרי המשבר הזה הפך את רם לשותפה בכירה במסע הסתה המסוכן שעומד מאחורי גל הטרור שאנחנו בעיצומו ושגבה מאיתנו מחירים עצומים. הרי ההשעיה שלהם, אותו אסלאמובלוף של כביכול השעיה בתקופת הפגרה, אבל ההשעיה הזו באה על רקע מסכת השקרים, כביכול מדינת ישראל פוגעת באל-אקצה, אותם השקרים שמתודלקים מכל עבר, ומביאים אחר כך אנשים לעשות מעשים נוראים והיומים, שכפי שאמרתי, גובים מאיתנו מחיר גבוה בדמים מרובים. אני גם פה רוצה להזכיר, גם אתם ברעיונות אצלכם, התפפקתם על הנחמדות של הבאס ועל כמה הוא שוחר שלום ועוסק בעניינים האזרחיים, האיש לא גינה את שני הפיגועים האחרונים.
זה היה גפני, חבר הכנסת גפני, מי שדיבר פה מקודם. הקשבת לו?
לא הקשבתי לו. אני מדבר אבל על רעיונות של מנסור עבאס.
כי הוא הזכיר את האפשרות הסבירה להסתמך על מפלגה שעוסקת בעניינים אזרחיים בחוץ. לא צריך להישען אליה, הם לא חייבים להיות בממשלה, אבל זה בסדר ללכת.
ולגפני יש טענות אליך שבגללך אין ממשלה, ממשלת ימין.
חד משמעית, הוא מפנה לך את האצבע המאשימה שלו.
אני לא כך מצליח להבין את חבר הכנסת גפני, לא מהותית, אמיתית, ובטח לא טקטית, אבל צריך לומר אחד משהו.
לא, מה זה לא מהותית ולא טקטית? אתה מבין מה הוא אומר? הוא אומר, אם היית, רגע, הוא אומר, אם אתה, בצלאל סמוטריץ', היית מוכן להישען מבחוץ על רם, לא הייתה עם הממשלה הזו שאתה והוא מכנים אותה הגרועה ביותר בתולדות המדינה.
אתם שניכם מכירים מצוין את המערכת הפוליטית הישראלית, איך היא עובדת, אין חיה כזאת, זה שקר, אין דבר כזה תמיכה מבחוץ, קואליציה חייבת בכל רגע נתון 61 אצבעות, רוב בכנסת כדי להצליח להעביר ולקדם את המדיניות שהיא רוצה, כל שבוע, בימי שני, בימי רביעי, צריך את הרוב הזה, אין דבר כזה מבחוץ, הרי גם היום אפשר לטעון שאיראן היא בכלל שותפה מבחוץ, אין להם שרים, אין להם גנאי שרים, הם בסך הכל נותנים רשת ביטחון לקואליציה, בתמורה לזה שמוכרים להם את הערכים, את האינטרסים החשובים ביותר של מדינת ישראל, בציונות, בהתיישבות, בביטחון.
בסדר, אבל הפוליטיקה זה עניין של אלטרנטיבות, השאלה אם עכשיו אנחנו שוב נקלעים לאותו מצב, אם נגיד יהיה בחירות, אז האם בצלאל סמוטריץ' אתה שוב שם וטו על האפשרות הזאת שאין להם שרים, אין להם, רק תומכים מבחוץ, או שאתה שוב, או שאתה מעדיף ממשלה, אין, כמו אין, שאנחנו אין רואים דבר, עכשיו.
רואי, שוב, אין
דבר כזה. אם אלה האלטרנטיבות.
רואי, אז בוא נשים את האלטרנטיבות על השולחן. אין דבר כזה תמיכה מבחוץ. אף ממשלה במדינה יהודית, ציונית, אסור לה בשום פנים ואופן להישען על תנועה לאומנית, אסלאמית, קיצונית, ששוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שתומכת בטרור, מזדהה עם הגרועים שבאויבינו. הנה, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, יצרה משבר קואליציוני על אותו מסע הסתה שקרי מסוכן ומוביל טרור ומחולל טרור.
אומר גפני שגם הליכוד היה מוכן להישען עליהם מבחוץ.
אני אומר לכם בצורה חד משמעית, ואגב זו סוגיה הרבה הרבה יותר רחבה מהנושא הספציפי הזה, המחנה הלאומי נדרש לחשבון נפש מאוד מאוד משמעותי על איך הגענו לאן שהגענו.
אגב, מי זה המחנה הלאומי?
המחנה הלאומי כולו, אני לוקח על זה אחריות כחלק מזה. אנחנו צריכים להיות מספיק אמיצים וכנים ולעמוד ביושרה מול הציבור ולומר לא היינו בסדר במשך הרבה מאוד שנות שלטון, לא תיקנו את מערכת המשפט, לא טיפלנו בריבונות ובמשילות, לא בנגב, לא בגליל.
מה קשור עכשיו במערכת המשפט? לא הבנתי.
אני אומר, לימין יש הרבה מאוד חשבון נפש לעשות, גם בסוגיית הפליטים.
לא, אני אומר לך, משה גפני אומר הליכוד גם היה מוכן להישען על רם, רק אתה תקעת את העניין הזה, מה קשור עכשיו במערכת המשפט?
מה אתה לא מבין, אלמן?
לא מבין את הקשר.
לימין, אנחנו צריכים לתקן הרבה מאוד דברים שלא נעשו בעבר, או שנעשו בצורה רעה, כן, גם הפריטוטים האלה בתנועה האסלאמית.
יש לך ביקורת על הליכוד ועל נתניהו בעניין הזה?
יש לי ביקורת על הרבה מאוד אנשים, אבל אני משתדל לא...
לא, זה דבר, תראה, בצלאל סמוטריץ', אני מכיר אותך יום-יומיים, זה דבר מדהים, אתם מאז שהוקמה הממשלה הזו מקפידים, מקפד היטב, אתה לא להוציא מילת ביקורת על בנימין נתניהו.
לא, אתה לא מקשיב לי כנראה, או שאתה לא מראיין
אותי. יכול להיות. הנה, אני מראיין אותך עכשיו.
יש, אז אני...
המחנה הלאומי, העולם צריך לעשות חשבון נפש, המדינה צריכה לשקול את צעדיה.
אני אענה לך בצורה חד משמעית. נתניהו, יש לי הרבה מאוד דברים טובים לומר עליו, על כישרונותיו, על יכולותיו, על מסירותו ועל תרומותו למדינה.
האם יש לך לומר מילת ביקורת על העובדה שהוא היה מוכן לסגור...
אתה לא נותן לי להשלים משפט, לא,
כי אתה הולך הצידה כל הזמן.
אני עונה לך, לא, אם אתה תיתן לי להשלים משפט, אז אני אענה, רק אתה לא נותן להשלים משפט. בצד זאת יש לי הרבה מאוד ביקורת עליו, על הרבה מאוד דברים שהוא לא עשה, או שהוא עשה בצורה לא נכונה. הוא כרגע מנהיג המחנה הלאומי, ואני נאמן לשותפיי למחנה הלאומי, למיליון וחצי מצביעי ליכוד, ולמפלגות החרדיות, לאותו חלק שהוא הרוב בעם, ושיש לי איתו מחנה.
האם יש לך טענה לבנימין נתניהו שהיה מוכן ללכת לממשלה, שנשענת על רם, כן או לא?
יש לי בהחלט טענה לבנימין נתניהו על כל מיני פלירטוטים ומחשבות עם התנועה האסלאמית, ואני שמח על זה שאני עמדתי בפרץ. ואגב, לא כי אני חכם גדול, פשוט כי למדתי לעומק את הסוגיה הזאת והשקעתי בזה המון כסף והמון זמן, הבנתי מי זו התנועה האסלאמית, מה שאיפותיה, מה הערכיה ומה השיטות העבודה וההסתרה הגדולה שהיא נוקטת בהם הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד מדינות בעולם. עמדתי בפרץ הזה, הימין ברוך השם לא עשה את האיוולת הנוראה הזאת, עם ישראל כולו רואה את ההשלכות המסוכנות מאוד בטווח המיידי ועוד הרבה למעלה מזה בטווחים הבינוניים והארוכים של השיעבוד של המדינה.
תגיד, ביחד עם הרשימה המשותפת, ביחד עם הרשימה המשותפת, אתה מתואם אבל כדי להפיל את הממשלה?
רואי, גם פה, סלח לי שיש איזה שקר וקצת קשה לי שאתם עומדים מאחורה, וגם כמו שאמרתי קודם, גם אתה מכיר מצוינת המערכת הפוליטית. אין שום סימטריה בין קואליציה שתלויה במפלגות לא ציוניות, וממילא משעבדת את מדינת ישראל להם, וצריכה לשלם להם במטבעות קשים, יקרים ומסוכנים, ובין סוג של שילוב אינטרסים. באופוזיציה אין שיתופי פעולה, כולם רוצים להפיל את הממשלה, זו המחנה המשותף, ואם המשותפת רוצה לפזר את הכנסת וללכת לבחירות, אנחנו אגב מעדיפים לא להגיע לבחירות, אלא להקים ממשלה חלופית בכנסת הזו, אבל אם המשותפת רוצה להפיל את הממשלה, וזה תואם את האינטרסים שלנו, אנחנו לא משלמים שום דבר בתמורה, אנחנו לא מסכנים שום דבר במדינת ישראל בתמורה, זה לא דומה לאנשים חסרי אחריות שבגלל מאוויים ושאיפות ושיקולים אישיים שיבדו את מדינת ישראל לתומכי טרור אנטי-ציוניים, והנה, את המחיר משלמים אזרחי ישראל במזומן, יום יום, שעה שעה. פה אני חוזר חזרה לפלייתי על גפני, אני חושב שעם ישראל כולו מבין את זה, לא מצליח להבין למה הוא עדיין לא הבין את זה.
טוב, אתמול ידיעה של טל שלב בוואלה על כך...
ביקי אדמקר, כן.
על כך שישיבת מרכז הרב, שפעם הייתה סמל הממלכתיות בציונות הדתית, לא מזמינה את ראש הממשלה של מדינת ישראל לאירוע של יום ירושלים. מה דעתך על זה?
שזה סוג של מסורת שם בישיבה, באירוע הזה שאתה נמצא בו לדעתי כל שנה.
קודם כל, אני לא דובר של ישיבת מרכז הרב.
לא, השאלה הייתה מה דעתך על זה, לא מה דעת ישיבת מרכז הרב על זה.
לא הייתי נשאל לדעתי, אז הייתי עונה, קודם כל ישיבת מרכז הרב הייתה ונשארה סמל הממלכתיות האמיתית במדינת ישראל. לא רואה שום סיבה בעולם להזמין את מי שרמסו את הממלכתיות הזאת עד דעת. אין שום דבר ממלכתי, כפי שאמרתי, בלשעבד את המדינה היהודית לגורים שבו יביאה. אין שום דבר ממלכתי בלהונות.
חלק מהתפיסה הממלכתית של הרב צבי יהודה קוק ושל ישיבת מרכז הרב זה שהמדינה, עצם המדינה, יש בקדושה יסוד כיסא השם בעולם. וזה לא משנה עכשיו אם הממשלה הזאת היא לא בדיוק לפי אותו עולם ערכים שהישיבה מאמינה בו, כי התפקיד עצמו הוא התפקיד שהופך אותו לחשוב כל כך.
אוי, אתה צודק וטועה. אתה ודאי צודק שהמדינה הייתה ונשארה קדושה מאוד, ולכן גם במרכז הרב אומרים הלל ביום העצמאות וברכה, וכך ביום ירושלים, ולי יש שני דגלי ישראל על האוטו, ויש לי אהבה עצומה למדינה, ואני רואה את כל היפה והטוב שיש בה, והיא הולכת וגדלה ומתפתחת. ממשלה זה משהו אחר בכלל, כשיש ממשלה טובה היא ראויה להוקרה, כשיש ממשלה רעה היא ראויה להוקעה.
רגע, בוא נחזור למרכז, רגע, לפני שאנחנו בורחים שוב למדינה הטובה.
עובדתית במרכז לא הזמינו את רבין, הסכמי אוסלו, לא הזמינו את שרון בתקופת הגירוש מגוש קטיף, אני לא מבין על מה הפליאה. שיש ראש ממשלה טוב שעושה קידוש השם, שמפתח את המפעל הציוני, מקדם את מדינת ישראל לעבר שליחותה ויהודיה, אז הוא ראו להוקרה ולנסיעה על כפיים, והוא יוזמן בכבוד גדול. כשיש ראש ממשלה שלוקח את המפעל הזה אחורה ופוגע בו, ודאי שאין שום עניין.
לא, אני חוזר לשאלה של, אני חוזר לשאלה של רועי, האם בעיניך אין מקום להסתכלות ממלכתית, בטח של מקום שאתה הגדרת כסמל הממלכה או ממלכתיות כמו ישיבת מרכז הרב, הסתכלות שאומרת, יש לנו ביקורת ויש לנו כעס ויש לנו זעם על הממשלה, אבל בסוף לא מדובר בנפתלי בנט, אלא מדובר בראש ממשלת ישראל.
נכון, יש ראש ממשלת ישראל, אדם, בגלל זה זה חמור, אם נפתלי בנט כאדם פרטי היה עושה דבר רע, בסדר, אז אדם פרטי שעושה דבר רע, אומרים נו נו נו. אדם בתפקיד כל כך חשוב וכל כך ממלכתי, שעושה כל כך הרבה דברים רעים, ופוגע כל כך במדינת ישראל, ובאחיה, ובקדושתה, ובאיך שהיא צריכה להיראות, ולאן שהיא צריכה ללכת, אני חושב שלא ראוי.
אז בוא תסביר לי שנייה, לא, שנייה, רגע, לא, בעניין הזה, אני רוצה לנסות להבין את המדד שלך, בסדר, הזמנומטר לאירועים כאלה, מתי מזמינים, מתי ראוי להזמין, מתי לא. נגיד בנימין נתניהו, אחרי ששחרר 1,000 מחבלים דם על הידיים וחתם על הסכם חברון והצביע בעד ההתנתקות והקפיא את הבנייה בירושלים
וטבח במדינה פלסטינית,
הוא כן ראוי להיות מוזמן לאירוע כזה? איפה עובר הגבול? איך אתה מחליט מי כן מי לא?
אני בוודאי חושב שבראש ובראשונה במושגים של טוב ורע, אפשר להגדיר ראש ממשלה טוב וראש ממשלה רע.
אז בוא תגדיר, נתתי לך רשימה, תגדיר לי איפה עובר הגבול.
רק שנייה, אתה יכול לומר שראש ממשלה טוב הוא לא מספיק טוב, יש לנו הרבה ביקורת והערות עליו, ואנחנו צריכים לחזק אותו, ואנחנו צריכים לבקר אותו, ואולי גם צריך להחליף אותו, ועדיין הוא ראש ממשלה טוב, שבסך הכל קידם את מדינת ישראל. יש ראש ממשלה רע. אני חושב שאתם יודעים מה, דיברתם קודם על הרב צבי יהודה, אכן, כן, מי שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, אחרי אביו שיסד את הישיבה. אם אני אצטט את הביטויים החריפים שבהם הוא משתמש נגד ממשלה כזו שלא נשענת על רוב יהודי, אני חושב שהאוזן...
אתה אומר, אם הרשימה שנתתי אפשר לחיות, אם זה אי אפשר לחיות.
הרב צבי יהודה...
הכי מדגדג לי עכשיו להכניס לסיפור הזה גם את ישיבת הר המור עכשיו, אבל זה יהיה למיטיבי לכת. אבל הרב צבי טאו הרי רצה לצרף את רם לקואליציה הזאת.
אני עוד שנייה אין לך, אני רק בסופך חוזר רגע צעד אחורה. הרב צבי יהודה סירב להיפגש בזמנו עם אנשי המפד"ל, שרק שקלו לנהל מסע ומתן, אגב, על כניסה לממשלה במקום בזמנו המפלגות הערביות. אמר הרב צבי, אין דבר כזה. ממשלה כזו שהוקמה עם כזה חילול השם, של לוקחים את הגרועים שבאויבינו ורותמים אותם לאחד הצדדים כדי להכריע במחלוקת פנימית.
לא, אז שאלתי אתכם, תמיכה בהתנתקות בעיניך לא חילול השם, או שחרור מחבלים, דם על הידיים, או הקפאת בנייה בירושלים?
אתה יודע שאנחנו היינו מגדולי מבקריו של נתניהו על כל הצעדים האלה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לתת דין וחשבון בעניין הזה, הוא צריך לתת דין וחשבון.
לא, שאלתי לדעתך, הוא ניסיתי לפחות.
ועדיין נתניהו עמד בראש ממשלה יהודית וציונית ולאומית, אני חושב שהוא קידם את מדינת ישראל לסך הכל למקומות הנכונים, עוד פעם, הרבה פחות ממה שצריך ואפשר היה, ואמרתי קודם, אנחנו חייבים על זה חשבון נפש לציבור, ובעיקר חייבים להתחייב לעשות דברים אחרת, הרבה יותר טוב.
אנחנו חייבים חשבון נפש של דרוקמן שצועק לנו באוזן שהרעיון הזה נגמר מזמן. אז חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
והמאזינים שואלים אותי אם אנחנו בערוץ 7 או בכאן רשת ב'.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה.
שלום, שלום, המשך יום טוב.
רק נעדכן שרם החליטה לבטל את מסיבת העיתונאים שהייתה אמורה להיות הבוקר בכפר קאסם, בעקבות מותה של העיתונאית מאלג'זירה, שירין אבו אקלה.
אבל הבטחנו שנהיה שם בתשע וחצי.
אבל בסדר, הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים. ארנון גל, עורך זמן אמת, שלום.
היי, בוקר טוב.
היום בערב חוזרים.
היום בערב חוזרים, עונה שישית כבר, ואנחנו עם סיפור מאוד מעניין בפתיחת העונה הזו, תחקיר של אבי עמית, שבעצם במרכזו עומד דן גרטלר. דמות שאני חושב שלא המון ישראלים מכירים, יחסית לעובדה שמדובר באמת באחד מאנשי העסקים הכי עשירים בארץ. יהלומן, שבעצם עשה את מרבית הונו בקונגו, ואנחנו יוצאים לשם לקונגו בעצם בניסיון להבין קודם כל מה הוא עשה שם שגרם לו להסתבך עם ממשלת ארצות הברית, שהכניסה אותו לרשימה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים, לרוב כאלה שעושים עסקים עם מדינות באמת מאוד אפלות ואויבות מרות של ארצות הברית, רשימה של אנשים שמוטלות עליהם בעצם סנקציות מאוד חריפות בצד ממשלת ארצות הברית, וגם על הדרך לנסות להבין מה עושה באותה מדינה יוסי כהן, שהיה אז ראש המוסד, ואיך והאם זה קשור לעובדה שהוא אחר כך נחלט לעזרתו של גרטלר, ועוזר לו להסיר לפחות באופן זמני את הסנקציות שהוטלו עליו.
לא תפרוס כאן את כל התחקיר, אבל משהו ממנו? רמז?
תראו, אני באמת נשאיר לכם סיבה לצפות, אנחנו רק נגיד, אולי נדבר רגע על מה שקורה מאחורי הקלעים של התחקיר, דווקא כי אני חושב שזה לא פחות מעניין. תראו, אנחנו כבר פותחים עונה שישית של זמן אמת, ונתקלנו בלא מעט תגובות לתחקירים, אנחנו יודעים שמוסעי תחקיר לא אוהבים שמתעסקים בהם בדרך כלל, אבל במקרה הזה באמת נתקלנו בניסיונות מאוד יוצאי דופן וחוצי גבולות.
מצידו של גרטלר.
מצידו של גרטלר. אני חושב שהשיא היה כשאנחנו גילינו שבעצם חוקר פרטי נשלח מטעמו של גרטלר, שהגיע ונכנס לתוך הבית של אבי עמית שעשה את התחקיר הזה, צילם שם במצלמה נסתרת.
במסווה של נהג.
הוא בעצם הגיע כנהג של...
אבל לא הבנתי, במטרה מה? מה הוא צילם? מה יש לצלם שם?
אוקיי, הוא צילם למעשה מה שמסתבר, זה שנקטו פה בעצם בשני דברים מאוד יוצא דופן. אחד הוא צילם באמת בתוך הבית, איזשהו סוג של רעיון שהתנהל שם עם אחד מהמקורות לתחקיר, ואז בעצם אותו רעיון נערך והוצג, כאילו אנחנו ניסינו לשתול מילים בפיו של המרואיין, להכניס תזות בפיו, והדבר הזה הוצג לנו מתוך ניסיון לגרום לנו לעצור את שידור התחקיר הזה, וכמובן לא יעבוד, אתם תוכלו לראות בערב.
מעניין. כל השאר בזמן אמת היום בערב, אצלנו בכאן 11, ארנון, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
רואי שרון, חזרנו.
שעה שנייה. אתה יודע טוב, אנחנו נחזור לעניין של העיתונאית הפלסטינית. נתחיל עם פוליטיקה בשעה הזאת.
כן, נדמה לי שגם זה מתחבר לזה. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, שלום.
שלום. נכון? כן, בהחלט מתחבר. תראה, הרי כולנו חיכינו להודעה במסיבת העיתונאים של רם, שנקבעה לשעה 9:30 בבוקר, אחרי הכינוס הארוך של מועצת השורה, הייתה אמורה רם להודיע, א', איך היא תצביע היום בהצעה על פיזור הכנסת אם תעלה, וב', מה גורלה אורך הטווח, המשך שיתוף הפעולה עם הקואליציה. המסיבה הזאת מבוטלת בעקבות רגע עיתונאית, ברם מגנים מאוד את רגע עיתונאית, בלי, אגב, יותר מדי לומר, זאת אומרת, אין כאן איזה גינוי ספציפי לצהל, הם אומרים, אנחנו מגנים את ההרג של עיתונאית אלג'זירה, ומבקלים את מסיבת העיתונאים, הם נמסרו באיזשהו אופן את ההחלטה. אנחנו רק לא יודעים בדיוק מתי, וההחלטה תימסר בהודעה שפשוט תועבה בערך אמצעי התקשורת, ובואו נסביר, מחכים להודעה הזאת של רם בעקבות הכינוס של מועצת השורה, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. באופוזיציה מחכים לה בשביל לדעת האם להעלות את הצעת החוק, בשביל לדעת אם יש להם רוב, הרי אם אין להם רוב, דיברנו על זה, אם ההצעה הזאת מופלת, לא יכולו לדרוש להעלות אותה שוב במשך חצי שנה, האופוזיציה מאוד לא רוצה את זה. בקואליציה רוצים לדעת איך להיערך להיום, האם הם עומדים להפסיד היום בקריאה הטרומית של הצעת החוק הזאת, ולכן כל היום בכנסת עומד על ההודעה שאנחנו כולנו מחכים לה, של רם, בעקבות הכינוס של מועצת השורה. אתמול שמענו את האמירה של מנסור עבאס, כשיצא משם מהכינוס הלילי, אומר יש התקדמות חיובית עם הקואליציה, עוד אין הסכמות סופיות ולכן ההחלטה תידחה לבוקר. זה היה נשמע כמו איזה מסר חיובי כלפי הקואליציה, גם באופוזיציה שמו לב לזה ואולי שקלו מחדש.
כן, צריך להגיד שרוב האימורים שהם לא יפרשו עכשיו מהממשלה.
לא, בסדר, לא יפרשו, אני אקחה באימור הזה, אני גם חושבת שהם לא יפרשו עכשיו מהממשלה, זה אימור רגיוני, אבל השאלה היא איך הם יצביעו היום בכנסת, זו שאלה מאוד ספציפית, קונקרטית, והיא לא ברורה, אני חושבת, לאף אחד.
אבל יש כאן עוד משהו צריך לדבר עליו, אני חושב יערה, כשנסגר ההסכם עם רם, וגם לאורך החודשים הראשונים של הממשלה הזו, הוסבר כל הזמן שנכון שאידיאולוגית יש לרם מחלוקת עם הממשלה או עם חלקים, בוודאי עם חלק הימני של הממשלה, בעניינים מדיניים, ביטחוניים, לאומיים, אבל כל העניינים האלה הם בצד, זה לא מעניין אותם, הם עוסקים כרגע רק בעניינים אזרחיים, קידום החברה הערבית, מלחמה בפשיעה וכו' וכו'. כל הבלגן של השבועות האחרונים זה הר הבית, עכשיו הסיפור בג'נין, זה כבר לא הסדר יום האזרחי.
נכון, והשנייה מאמין מי שחשב לכתחילה שבאמת רם מסוגלת להתעלם לגמרי מכל סדר יום שהוא לא סדר יום אזרחי שנוגע רק לנדעת הסתרה וכן הלאה. ברור שלרם יש, גם אם היא לא מבטאת אותן בתור הנושא מספר אחת שלה בפוליטיקה, גם אם היא לא הדגל שלה, גם אם היא לא הנושא המרכזי שדרכו היא מנסה לגייס מצביעים, ברור שלרם יש גם אידיאולוגיה בתחומים שהם לא רק התחומים האזרחיים. תראה, אני חושבת שהאמירה של מנסור עבאס, שדיווחנו עליה, שהייתה אנה תאמו עם ממלכת ירדן לעניין סטטוס קוו באל-אקצא ודרישותיהם הם הדרישות שלנו, אני חושבת שמה שהוא התכוון להגיד זה אני לא רוצה לעסוק בזה. אני סומך ידיי על האחראי המקובל שהוא מלך ירדן, ואני, זאת אומרת, אני חושבת שהוא ניסה לומר דבר שלא התפרש נכון ולא הובא נכון, ואולי בצדק, שממשיך את הקו שאתה דיברת עליו, שאומר, אני בכלל לא רוצה לעסוק בזה, אני רק רוצה שתחזרו כולכם להסתדר ביניכם ירדן וישראל, וזה הדרישה שלי. זה לא הובן כך, לא בצד הישראלי ולא בצד הפלסטיני ולא בצד של ערבי ישראל, כן, אם זה נועד להיות כן. המסר, אז ברור שהוא לא הובן כך. נדמה לי שזאת הייתה הכוונה שלו, והסיפור עכשיו, אני לא בטוחה שהוא הולך לגינוי כלפי צהל. בגלל זה גם שמנו לב להודעה של רם, יש חברי כנסת של רם, אני רואה הודעה של מאזן גנאים, שכן גינה צהל. וממנו אנחנו גם מצפים את זה, מחבר הכנסת מאזן גנאים, אבל ההודעה הרשמית של רע"מ לא מגנה את צה"ל, כנראה גם שם יודעים שזה סוג של קו אדום בעיני החברה הישראלית, בעיני מרכיבי הקואליציה, ולעומת זאת, אתה יודע, בסוף מדובר באיזושהי הזדהות, כל חברי רע"מ מכירים את העיתונאית, שאינו בועדה להם, כל חברי מועצת השורה, לא בטוח שהם רוצים לקחת את זה דווקא לכיוון לאומני או
את זה עוד נראה עוד במהלך היום.
נמתין להודעה שלנו.
יערה, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו אומרים בוקר טוב לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הרשימה המשותפת.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
שמעת את... אולם לא כל כך טוב.
כן, שמעת מקודם את דובר צהל כאן, הוא אמר שהוא מציע ועדת חקירה משותפת ביחד עם הפלסטינים, כי כרגע השר האדום לקח את הגופה של העיתונאית שנהרגה הבוקר בג'נין. מה דעתך על ההצעה הזאת?
אני חושבת שקודם כל אני שואלת, האם אנחנו נשמע גינוי, כמו שדורשים מאיתנו כל הזמן, האם אני שומעת גינוי מכם, על רצח של קולגה, על הרג של קולגה, בעת מילוי תפקידה?
כן,
אני מהבוקר...
את יודעת מי הרבה? את יודעת מי הרבה? את יודעת אם היא נהרגה מאש צהל או מאש חמושים פלסטינים?
אני שמעתי את העיתונאי שהיה איתה כמה סנטימטרים ממענה, והוא נפצע גם כן ונמצא עכשיו בבית חולים.
ומה הוא מספר?
בבוקר הוא התראיין והוא סיפר שהם נורו על ידי כוחות צבא הכיבוש. ואני מאמינה לעיתונאי הרבה יותר מאשר אני...
אני אשאל אותך שאלה אחרת, מכיוון שכרגע דובר צהל אומר, בהערכה זהירה, זה הביטוי שלו, הערכה זהירה שהפלסטינים, החמושים הפלסטינים, הם שהרגו אותה, אם יתברר שכך הדבר, את תגני את החמושים הפלסטינים?
זה לא הערכה זהירה, זה הרפלקס של תמיד. כל פעם שנהרג פלסטיני, הרפלקס, או שאנחנו לא אחראים, או שנורה על ידי...
אולי, אבל אולי גם את באה מרפלקס? כל
לא,
פעם שצהל
לא,
מעורב
לא
צהל
השם? לא, אני לא באה מרפלקס, אני רואה מה קורה בשטח. אני רואה גם כן שלאחר חקירות ומתמסמסת הידיעה, ואף אחד לא יודע החקירות לאן מובילות, מתברר בסוף שכן יש אחריות.
אז אני שואל אותך שוב, האם את תומכת כדי להגיע לחקר האמת, האם את תתמכי בחקירה משותפת של צה"ל ושל הפלסטינים, לגלות ממה...
זה לא בעיה,
אני חייב להגיד לך, זה לא קשה לוודא את זה, זה לא קשה להבין בסוף את התשובה, אם חוקרים מוצאים את הקליע מהגופה, רואים איזה נשק הוא נורא.
נכון. ולמה לא לסמוך גם כן שהפלסטינים עושים עבודה מקצועית? למה הצבא צריך...
כדי למנוע, בדיוק כדי למנוע את המחלוקת הזאת, אפשר ששני הצדדים ביחד יחקרו. למה שלא תתמכי בזה? זה באינטרס שלך.
יעשו מה שנכון לעשות. אני מבחינתי סומכת גם כן על החקירה הפלסטינית. הגיע הזמן להבין...
על הפלסטינים את סומכת, על צהל את לא סומכת.
כן. כי צהל הוא כוח כיבוש שם, ויש לו אינטרס לחפות על כל הפשעים שנעשים.
אבל לפלסטינים, עאידה תומא סלימאן, לפלסטינים אין אינטרס?
מה?
לפלסטינים אין אינטרס להגיד שכל דבר רע שקרו איזה צהל?
אני חושבת שזה דיון לא מקובל עליי ביום כזה.
למה?
לא מקובל עליי ביום שאנחנו כואבים את הריגתה של אישה עיתונאית מצוינת, עשתה את תפקידה במלוא האחריות, לבשה עפודה, כתוב עליה הפרס, ונהרגת, ואתה מדיין איתי אם אני מאמינה או לא מאמינה.
לא, את מאשימה את צהל, אז זה הדיון, את התחלת. את קראת לזה רצח, אמרת שצהל רצח אותה.
תאמין לי, צבא הכיבוש, ברגע שהוא צבא כיבוש, אין לי אמון בו. אין לי אמון בו. אין לי אימון בטיוח שהם עושים.
אבל לא יכול להיות טיוח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לא יכול להיות טיוח, כי צהל מציע חקירה משותפת. בחקירה משותפת אי אפשר לטייח, זה שני הצדדים ביחד.
הפלסטינים יחליטו, הפלסטינים יחליטו.
אבל מה דעתך שלך? למה שלא תקראי, כי חשוב לך, אני מניח, לברר את האמת, למה שלא תקראי גם לפלסטינים וגם לצהל ללכת על זה?
אני לא קוראת לאף אחד, אני מבחינתי, מי שצריך לחקור את צבא הכיבוש, זה מישהו מבחוץ לצבא. ולא הצבא יחקור את עצמו.
אני חושב, אני חושב...
מנה שהמשרה לא תחקור את עצמה.
אני חושב ששנינו גם כאן...
אין לי אימון וגם אני, הזו.
וגם מרבית המאזינים שלנו, ישמחו לדעת את השורה התחתונה של התקרית הזאת, שהיא תקרית קשה, שעיתונאית נהרגה, ששנינו רוצים לדעת בסוף באמת ממה היא נהרגה, וכדי שזה לא יישאר עניין שנוי במחלוקת עם המחלוקת הרגילה בין הפלסטינים לבין ישראל, כדי שתהיה פה שורה חלוטה שרופא מנתח פתולוג ייתן תשובה חד משמעית מי הרע בה. זה אינטרס, זה אמור להיות גם באינטרס שלך.
טוב, שיהיו מנתחים, ואני מוסיפה לזה גם צד בינלאומי שיהיה בחקירה הזו, ופעם אחת ולתמיד אולי תצא האמת החוצה.
טוב, בעניין אחר, פרשן הפוליטי מוחמד מג'אדלה מפרסם אתמול שבכירים בהנהגת רע"מ ובמועצת השורה נועדו עם גורמים במשותפת לדיון על איחוד מחדש. יש דבר כזה?
כבר ראש הרשימה איימן עודה התייחס לנושא, הוא אמר שהיו התקשרויות, זה לא הגיע לרמה לא של מסע ומתן ולא דיבורים על איכות. זה היה סתם, כמו שכולם מדברים עם כולם, היו אנשים שהם גם לא ברמה, בוא נגיד, של... שורה ראשונה במנהיגות של המאוחדת.
אבל יש לך, כפוליטיקאית, כחברה במשותפת, יש לך עניין לחזור ולהתאחד כמו שהייתם בעבר?
אני חושבת שהציבור שלנו כן רוצה לראות כוח מאוחד, אבל הוא רוצה לראות אותו על...
רגע, נעלמת לנו.
המאוחדת הייתה במשותפת, הייתה מוכנה... לתת מכה ולהתפצל מהמשותפת כדי לנהל מסע ומתן קודם כל עם הליכוד ואחר כך עם הקואליציה הזו. אני חושבת שיש להם הרבה חשבון נפש לעשות לפני שאפילו חושבים על לחזור למשותפת.
כלומר, את לא מעוניינת להתחבר איתם שוב?
בצורה שהם נמצאים בה היום, ברור שלא. בעקרונות שהם מנהלים, בפוליטיקה שהם מנהלים, ברור שלא.
תגידי, אם עולה הצעה לפיזור הכנסת, אתם מצביעים בעדה?
כן, אנחנו נצביע בעד.
את יכולה להסביר איפה אתם עומדים היום מול הקואליציה? שלשום הצבעתם יחד איתם, או חלקכם לפחות?
לא, כולנו הצבענו נגד האי אמון. המטרה הייתה אז, כי קודם כל האי אמון ממילא לא היה צולח, אבל כשאתה מצביע על אי אמון, אתה מצביע גם ונותן אפשרות לממשלה האלטרנטיבית. זה מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבית. בשום פנים ואופן לא היינו מוכנים אפילו לרגע לתת אפשרות לנתניהו לחזור לכהן כראש ממשלה אפילו בלי בחירות.
הובטח לכם משהו עבור ההצבעה היא שלשום?
אנחנו בעד ללכת לבחירות, לא בעד לתת הזדמנות לנתניהו עכשיו להיכנס למשרד ראש הממשלה. זה לא אומר שאנחנו תומכים בממשלה הזו.
נתניהו, היום, רגע, היית אותו מוסלימה, נתניהו יותר גרוע מבנט?
אתה יודע מה, זה מעניין שהם בלבלו אותנו עד כדי כך שאי אפשר כבר לדעת מי יותר גרוע ממי. בנט מתאמץ די טוב כדי להוכיח שהוא גם כן גרוע, בדיוק כמו נתניהו. בנט בעצם ממשיך את דרכו של נתניהו. אולי אם אפשר לעשות את המשוואה הזו, הבעיה גם כן נתניהו מגיע עם הפשיסטים הגדולים בתוך כנסת ישראל, אז בן גביר ועם סמוטריץ'.
אז חבר הכנסת תומא סלימאן, זה רק מחדד את השאלה של קלמן. אם עכשיו אתם מצביעים ביחד עם האופוזיציה כדי להפיל את הממשלה וללכת לבחירות, האם אתם מעדיפים את ממשלת נתניהו, שהוא כרגע האופציה, אם זה לא בנט, זה יהיה נתניהו?
מי אמר שהבחירות בהכרח יעלו את נתניהו?
איזה עוד אפשרויות?
לא, אבל זה סיכון, אבל מבחינתכם, זאת אפשרות שקיימת.
זה סיכון, אבל בינתיים אנחנו חיים תחת ממשלה שהיא לצערנו הרב ממשיכה אותו קו של נתניהו, ואין לנו שום אינטרס שהיא תכהן עוד יום נוסף.
אבל כאן עולה השאלה, למה שלא תסגרו עסקה עם הקואליציה שמאוד...
איזה עסקה?
אתם תיתנו את האצבעות ותקבלו משהו שחשוב לכם, כמו שעושים בפוליטיקה.
אתה יודע מה? הבעיה בשיח שמתקיים בשנה האחרונה, שעל סמכו מתקיימת הממשלה הזו, והמיוחדת נמצאת, שיח כאילו ערבים, כל מה שמחפשים זה עוד 10 מיליון פה ו-20 מיליון שם. הדברים העקרוניים, הפוליטיים, שאנחנו חשובים לנו ויכולים לתת לנו אפילו את החשיבה שיכול להיות שנתמוך בממשלה אפילו מבחוץ, בכלל בממשלה הזו אין להם שום אינטרס לדון בהם. הממשלה הזו מעמיקה את הכיבוש, הממשלה הזו מתייחסת אלינו כאילו קבצנים שבאים על דלתה ולא אזרחים שווים שמגיע להם שוויון אמיתי ומהותי בתוך המדינה. אז אני חושבת שעדיף ללכת לציבור ולבקש ממנו לפתור את המשבר הפוליטי העמוק, שהממשלה הזו התחפשה לממשלה שבאה לפתור את המשבר הזה, במקום זה היא עמיקה אותו.
חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
חייב להגיד לך.
כן.
שהענות הרעיון שהיה כאן בשעה הקודמת עם דובר צהל, שזה בערך פחות משעה אחרי שהתקרית הזאת מתרחשת, זה הבנה מאוד נכונה של המערכת הזאת של צהל, שהם חייבים להרוג את הסיפור הזה, אם הם באמת חושבים שפלסטינים הם אלה שהרגו את האיתנועית, ולא לחכות ולתת גם לרשתות החברתיות וגם לכלי התקשורת בעולם, להתחיל פה לשנות את המאזן כדי שכל אחד מהאינטרסים שלו, בסוף מדינת ישראל לזאת שתיפגע עד שהנרטיב הזה מתבסס. זה נכון שעוד אין לו, הוא לא אמר בצורה חלוטה חד משמעית, היא נהרגה מאש פלסטינים, אבל לפחות לעלות לשידור, וזה לא משהו זה לא משהו שקיים בכל אירוע, בכל אירוע שצהל בו עולה לסיפור שהוא יכול לעורר מדיניות לא נעימה, אני אגיד בלשון המתה, נגד מדינת ישראל.
כן. אנחנו חוזרים אלייך, נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים, שלום.
שלום.
עוד תגובות לאירועים בבוקר בג'נין.
התגובות הן כצפוי, זאת אומרת, כל מי שמגיב, כל גורם פלסטיני או ערבי שמגיב לאירועים הבוקר בג'נין מטיל על ישראל את האחריות, זה כולל גם את ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שפרסם הודעת גינוי בדקות האחרונות, הוא פינה את המוטה של העיתונאית הוצאה להורג די כוחות הכיבוש, כך כתוב בהודעה, גם בהודעה ארוכה מטעם ערוץ אל-ג'זירה, מאשימים את ישראל, אפילו שר החוץ, גורן, סליחה, במשרד החוץ הקטרי כבר הגיב ואמר לזכות ידיעות רויטרס, קרא לישראל להפסיק את הטרור המאורגן שלה. אמירות מאוד מאוד חריפות שכבר נשמעות מהרבה מאוד גורמים, כאמור פלסטינים וערביים. ואם דיברתם על התגובה הישראלית, אז כרגע באמת מפיצים גם צה"ל, גם לפי מה שנבחר כתבנו גילי כהן, גם לשרים בממשלת ישראל, מופץ אותו סרטון שבו צה"ל רוצה לתלות את הטענה שהעיתונאית הזו, עיתונאית ג'זירה שירין אבו עקלה, מתה מירי של 50 פלסטינים, כיוון שבסרטון הזה שכן מציג 50 פלסטינים הבוקר בג'נין שיורים לעבר כוחות צה"ל, בסוף הסרטון פשוט נאמר על ידם ירינו בחייל, נפצע חייל, הוא שוכב על הרצפה. וכיוון שאף חייל לא נפצע באירוע הבוקר בג'נין, זו בעצם מוצגת, הסרטון הזה מוצג כטענה לכך שהם פשוט חשבו שאותה עיתונאית היא חייל והירי נעשה על ידי חמישים.
יש גם בצהל וגם למטה הסברה, למדינת ישראל, יש גורמים שיודעים לדבר ערבית ויודעים לעלות לשידור בתחנות שידור של הפלסטינים, של העולם הערבי, ראית עד בשעה האחרונה?
ראיתי בעיקר ברשתות, זאת אומרת, דובר צה"ל בערבית פרסם בעצם סוג של תרגם דבריו של שר החוץ יאיר לפיד, שדיבר על הצעה לפלסטינים לוועדת חקירה משותפת. גורמים שעולים עדיין, לא צריך לומר, בערוץ אל-ג'זירה, ערוץ שהרבה פעמים עולים בו אפילו גורמים ישראלים או עיתונאים ישראלים, ודווקא כן מציגים לפעמים את עמדת ישראל, הערוץ הזה לחלוטין כרגע נמצא בתוך הטענה שישראל היא שירתה בה, ובאמת פתחו שם איזשהו גל שידורים. זה נכון שישראל הגיבה מהר יחסית לסיפור הזה, ודאי ביחס לחקירות לאירועי ירי אחרים שמתבצעים, אבל באמת עדיין, למרות הניסיון לטעון ולפנות לפלסטינים ולהציע חקירה משותפת וגם אותו סרטון.
ועל זה עדיין אין תגובה עדיין מהרשות הפלסטינית, נכון? אם הם מקבלים את ההצעה הזאת.
תגובה רשמית של הרשות הפלסטינית יצא, אבו מאזן באמת פרסם...
לא, על ההצעה לקיים חקירה משותפת.
לא, על ההצעה הזו לא. אני גם מניחה שאם תהיה תשובה, מתקשה להאמין שהיא תהיה בפומבי, אם יהיה איזשהו שיתוף פעולה עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, עם הביטחון של הרשות הפלסטינית, זה משהו שהפלסטינים יהיה להם קשה מאוד להביא את אחרי הטענות
שנשמע אותי לשחר. תודה רבה. שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תעופה ותיירות, שלום.
שלום, קלמן, שלום רואה.
סיפור משוגע, נכון?
תשמעו, זה דבר שאני לא זוכר. היה סיפור כזה בארצות הברית לפני משהו כמו כמעט 20 שנה, רק בוא נגיד כמובן על מה מדובר, על אותו מטוס אתמול של חברת אולודולו, זאת חברת בת של טורקיש איירליינס, שפשוט... יושבים 166 אנשים במטוס לקראת ההמראה, המטוס מתנתק למעשה כבר מהגייט, מתחיל להסיע, ואז מקבלים כמעט כל מי שיושבים במטוס ומחזיקים באייפון, הודעה שיש תמונה או סרטונים שהם צריכים לאשר ולבדוק, חלק מהאנשים, רובם, פותחים את הדבר הזה, ומקבלים תמונות של מטוסים מתפוצצים, מתרסקים, ותמונה אחת של המטוס הספציפי שבו הם יושבים עם הכנף והמנוע. כמובן שמתחילה שם בעלה מאוד מאוד גדולה במטוס, הדיילות שואלות כמה אנשים קיבלו את זה, המון אנשים מצביעים, ואז בעצם בהחלטה, בהצעה אחת בין הקברנית לרשויות הביטחון בנתב"ג, המטוס מוחזר אחר כבוד אחורנית, כל הנושאים מורדים, ולמעשה במשך כמה שעות מתחילים שם לתחקר את האנשים, לעבור שוב על המזוודות שמוצאות מבטן המטוס, מתברר בסופו של דבר שמדובר על 9 חבר'ה צעירים מאיזשהו כפר בגליל, בצפון, שלא ברור כרגע אם ניסו לעשות אולי איזושהי בדיחה לא כל כך מוצלחת, ניסו להפחיד, כן ניסו להשיג סוג של אם תרצו תבהלה וטרור מסוג אחר.
תגיד, סליחה שאני קוטע אותך, אני לא רוצה לצאת בומר יותר מדי, אבל איך עושים את זה? איך שולחים הודעה עם תמונה של מטוס מרוסק לכל מי שיושב לידך?
תראה, למי שיש מכשירים כמו אייפון, יש באייפונים איזושהי יכולת להפעיל דבר שנקרא איירדרופ. מה שהאיירדרופ עושה, הוא בעצם זורק לכל מי שנמצא פיזית בסביבה שלך, אם אתה מאשר את הדבר הזה, אינפורמציה. כלומר, אני יכול להפעיל את האיירדרופ, ואם בהגדרות שלך לא כתוב שאתה מקבל רק מאנשי הקשר, ואצל מרבית האנשים זה לא כתוב, אז בעצם אתה פתאום מקבל, אצלנו בישראל כמעט לא משתמשים בזה, אבל יש מי שמשתמשים בזה גם בארץ ובעיקר בעולם, אתה מקבל פתאום איזשהו אישור לקבל איזושהי אינפורמציה או תמונה. וזה בעצם עובד על קרבה פיזית שלך. אתה יכול עכשיו לשבת באוטובוס, ובעצם להפעיל את אותו דבר לכל יושבי האוטובוס. ומי שיש לו אייפון, יקבל את התמונה הזאת.
אז רגע, שרון, רק כדי להבין, אז שוב, לחדד, ברגע שהם שלחו את זה וכולם פתחו, או מי שפתח, פתח את הסרטון, כולם הורדו מהמטוס, הוחזרו לבית הנתיבות?
כן, תראה, בעצם מה שקרה...
לכמה זמן?
זה לא תגובה מוגזמת?
לא, זה לא תגובה
מוגזמת. פעם בשביל לייצר כזאת תגובה, צריך שמישהו יתקשר מטלפון אנונימי ויגיד, הטמנתי פצצה בבגז של המטוס, ואז פה מה קרה? קיבלו תמונה באיירדרופס הזה.
אני אגיד לך בדיוק, קודם כל, זה שכשמישהו מתקשר חלילה ואומר, הטמנו פצצה, זה ברור, זה אולי הקצה של אותה קשת, אבל כשאתה יושב היום, ובטח בתקופה הזאת, במטוס שעומד לצאת לטורקיה, ואנשים מקבלים תמונות של מטוסים מתפוצצים, סרטונים של מטוסים מתרסקים, אתה לא לוקח צ'אנסים בדבר הזה. עכשיו תבינו, הדבר הזה הוא סוג של טרור לכל דבר ועניין. אגב, בארצות הברית, העונש הפדרלי על עבירה כזאת, זאת עבירה שקיימת שם, זה 5 שנות מאסר. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, תראה, העובדה, שהדבר הזה, ואני חושב שהוא בהחלט מחייב את הביטחון של נתב"ג, זה להחזיר את המטוס, כלך תדע האם אין פה איזשהו רמז, האם אין פה איזושהי קריאה לאנשים, תראו מה הולך לקרות לכם עוד רגע. אנחנו לא רוצים מצב הפוך שחס וחלילה היה מתברר שקרה שם משהו והחליט מה שהחליט, חבר'ה, הכל סבבה, הכל טוב, בוא נצא, מטוס כזה היה מתפוצץ באוויר. וזאת גם בדיוק הנקודה שאסור להקל בראש, משום שאם פה יקלו ראש בדבר הזה ויתייחסו לדבר הזה כאיזושהי בדיחה, מישהו שחמד לצון, זה אוי ואבוי. הדבר הזה צריך להוקיע אותו, צריך שהאנשים האלה יוגש נגדם כתב אישום ויטפלו בהם במלוא חומרת הדין. תארו לעצמכם מצב שעכשיו יגלו מי שיגלו את השיטה הזאת ויחליטו ש... חבר'ה, יוצאים 300 מטוסים
לנתב"ג ביום. ברור שזה מה שהולך לקרות.
לא, רק אחוז אחד נעשה את זה, תחשבו מה ילך פה.
לא, אבל הם הפסידו את הטיסה, לידע הציבור ויזהר. גם המטוס הזה בסוף המריא לטורקיה עם 9 מקומות פנויים, זה גם יתרון, כאילו, לפחות כאילו...
היה למישהו מקום לשים רגליים. שרון עידן, תודה רבה.
תודה, חבר'ה.
נרי ירקון, מומחה תעופה, לשעבר מנהל רשות התעופה האזרחית, שלום.
בוקר טוב.
נתקלת פעם באירוע שמתקרב לדבר הזה?
נתקלתי באירועים שבוא נגיד מבחינה לוגית מתקרבים, אבל לא על זה רציתי להגיד. אני חושב שעשיתם קצת, הרבבתם פה בין שני דברים שצריך להפריד אותם. צריך להפריד באופן חד בין החומרה של המעשה לבין התגובה של רשויות הביטחון. זה שני דברים שהם לא בהכרח מתחברים אחד לשני.
תסביר.
מתחברים בשוליים, ואני אסביר. המעשה עצמו הוא מעשה חמור מאוד. למה הוא מעשה חמור? כי הוא אקט שמנצל את האווירה המתוחה, את כל מה שקורה פה כרגע במדינה ובעולם, לצורך הפחדה של אנשים. וזו עבירה פלילית חמורה, לא צריך תרצות הברית, גם פה זו עבירה פלילית חמורה, רק ראינו מה קרה אתמול, שעצרו מישהי ששלחה מכתב עם כליים, לא ברור אם היא בכלל התכוונה לעשות משהו, עצם
אבל
המשלוח...
מה עשית פה?
שנייה, אני אתן לי רק לסיים את המשפט. ולכן עצם המעשה עצמו הוא מעשה חמור שמחייב טיפול, למה? א', כי זה מפחיד אנשים, וב', בשביל לעצור את זה כשזה קטן, שזה לא יתחיל להתפתח הדבר הזה. כי מה שקרה אתמול, מי שלא חשב על זה, עכשיו באו לו רעיונות לראש, ואני לא רוצה לתת עוד רעיונות, אבל אני רק אומר ברמז, שהיום ברוב המטוסים בעולם, רשת הווי-פיי פתוחה כל אורך הטיסה. זאת אומרת, אם אתה יודע על מישהו שנמצא במטוס, אתה יכול לשלוח לו וואטסאפ או הודעה כשהוא באוויר ב-30,000 רגל, לא כשהוא בשרבול. ואז התגובה היא עוד הרבה יותר קשה. זה דבר אחד. לגבי התגובות של רשויות הביטחון. פה צריך לראות, תראו, כשמתקבלת התראה על משהו במטוס, לא כל התראה מפרקים מטוס ומורידים אותו ומשביטים אותו ומחפשים. צריך שתהיה עוד איזושהי אינדיקציה למה שהוא מעבר להודעה האנונימית או הודעה בתא. פעם לא הייתה אפשרות טכנית לעשות את זה, אבל היום בגלל האפשרות הטכנית, כמות ההודעות יכולה להיות אסטרונומית. ולכן צריך למצוא עוד איזשהם אינדיקציות לפני שמתייחסים לאיום הזה כאל איום על פיצוץ של מטוס ממש. עכשיו, ופה אני רוצה רגע לחלק את התגובה לשניים. זה שהוא היה על הקרקע המטוס, טוב שהחזירו אותו לגייט, ושבדקו מה קורה כאן. זה מצוין. המחיר במרכאות או לא במרכאות הוא נמוך. אבל מפה ועלה ללכת ולעשות בדיקה של כל המזוודות במשך כמה שעות, זה כבר אובר ריאקשן. הרי בדקו כבר את המזוודות פעם אחת, והנחת העבודה שלי היא שבדקו אותם כמו שצריך פעם אחת, והנחת העבודה שלי עם שתי כוכביות למטה, זה שבדקו את המזוודות של תשעת החבר'ה האלה, בוודאי ובוודאי כמו שצריך, בוודאי מאיזשהו כפר בגליל, ואני לא רוצה להרחיב מעבר לזה. ולכן...
יש הקפדה בעיקר על כפרים בגליל, אתה מתכוון?
אני הייתי, אמרתי את זה ברמז, ומי שמבין, מבין, ואני מניח שכולם מבינו, וכולם יודעים גם למה אני מדבר, ואני לא רוצה להמשיך מעבר לזה, כי יש גם, על זה אפשר לפתוח דיון שלם. אבל לא חשוב, זה נעשה.
אבל ההחלטה היא של חברת התעופה או של נתב"ג?
לא, לא, לא. קודם כל ככה, יש פה שתי רשויות שהן סוברניות להחליט, ויש להן סמכות מלאה. הקברניט יש לו סמכות מלאה על המטוס מרגע שהוא ניתק מהגייט. הוא המפקד העליון. הוא מחליט חוזרים, לא חוזרים, טסים, לא חוזרים. הוא יכול להחליט על מעצר של האנשים. הוא הקברניט של המטוס, כמו קברניט של אונייה בים. הוא מחליט מה עושים. עכשיו, ברגע שאנחנו בשדה התעופה, והנושאים הם לא במטוס, האחריות היא אחריות של רשות שדות התעופה, של נתב"ג. ומישהו קיבל שם החלטה לבדוק את כל המזוודות וכו' וכו'. ופה אני פותח שתי שאלות. אחת נוגעת לעבר, אחת לעתיד. השאלה שנוגעת לעבר זה האם תרחיש כזה הובא בחשבון שיקרה. אם לא, זה לא טוב. זאת אומרת, בעידן המודרני היום צריך להבין שזה יכול להגיע, ואם לא חשבו על זה, אז לא חשבו על הכל. והדבר השני זה נוגע פני עתיד. תראו, עצם הפרסום והעיסוק בעניין הזה, הוא להערכתי יביא להתגברות העניין, כרגע. וצריך לתת לזה מענה מראש, ולא על כל פיפס, לנקוט בכל הפעולות האפשריות, לו המטוס הזה היה באוויר להערכתי, עם ההפתעה שקרתה, שזה פעם ראשונה כאילו שזה קורה, לו המטוס היה באוויר להערכתי, היו מנחיתים אותו בדרך איזשהו גם. עד כדי כך.
נרי, אני רוצה לחזור רגע להערה המובלעת הזו שלך. בוא, לא נשחק בנדמה לי, נשים בצד את כל הביטויים האלה, כפריים מהגליל, כולכם מבינים והכל. ערבים נבדקים באופן קפדני ומעמיק יותר בנתב"ג?
תראה, יש כרגע במדינת ישראל, או הביטחון הישראלי, הוא עובד על משהו שנקרא פרופיילינג. יש לו את הפרופיל של הנוסע, וזה לאו דווקא בגלל מוצא, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. אחת מהם זה גם מוצא כמובן. הוא נקרא פרופיילינג. הפרופיילינג הזה, ואני עושה את זה מאוד בקצרה ובזהירות, כי אפשר לדבר על זה המון. הפרופיילינג הזה זוכה לביקורת קשה בעולם בכל מיני מקומות על רקע משפטי תחת הנימוק שזו אפליה. או שבודקים את כל הנושאים באופן מדוקדק, או שלא בודקים את כולם באופן מדוקדק. עכשיו, אני חושב אישית שהפרופיילינג הזה צריך להתקיים, אלא שהוא צריך להתקיים בהתבסס על דאטה מסוים, על נתונים, ולא על עצם המוצא או המקום או המגדר של הבן אדם. הוא צריך להתקיים.
אני חוזר, אבל אני חוזר
לשאלה. שנייה. אני אסיים את המשפט. אני אסיים את המשפט, כי אחר כך, אתה יודע, יוצאו דברים מהקשרם.
חלילה.
ולכן אני חושב שהמילה הנכונה לטיפול בנושאים אינה אפליה, אלא הבחנה. ופה אני רוצה להגיד לכם את הדבר הכי חשוב, כי כל זה היה הקדמה. נכון להיום, בכל העולם, לא רק בישראל, על 95% מהנושאים יודעים הכל, או יכולים לדעת הכל. הכל, אני מתכוון הכל. באיזה מונית נסעת, ועם איזה כרטיס שילמת, ובאיזה מלון היית, ואם הרסת לבד או לא הרסת לבד, הכל אנחנו יודעים על 95% מהנושאים. יש אחוז קטן מאוד של נושאים שאנחנו לא יודעים עליהם. צריך להתעסק, לדעתי, רק איתם. השאר, שטיח אדום, תעלה על המטוס. כנראה שנרי ירקוני וקלמן ליפסקין כנראה לא יפוצצו מטוס בשנה הקרובה. כנראה. יודעים עלינו מספיק שזה כנראה לא יקרה.
בשמו.
מה?
קרוא שכל אחד ידבר בשמו.
אני מרשה לעצמי. אבל יש אנשים שהם X ו-Y, שאנחנו לא יודעים עליהם.
לא, אבל לפי מה שאתה אומר,
עכשיו, מה המחיר?
רק אשלים.
ברגע שאתה מתעסק עם 100% של האנשים ולא עם 5%, אז אתה מפזר את האמצעים שלך, זה הכל. ולכן אני נגעתי ולא נגעתי בעניין עצמו, יש ביקורת.
ולכן אתה חושב שכן צריך להמשיך עם הפרופיילינג הזה שבודקים רק ערבים?
אני לא חושב שבפרופיילינג בודקים רק ערבים, זה אתה אמרת.
או שכל ערבי בודקים?
אני גם את זה לא אמרתי, ואני לא יודע אם זה נכון. אני חושב שהנושא של ערבי לא ערבי נכנס לסל של הפרופיילינג במדינת ישראל, במידה מסוימת, מסוימת מאוד, של צדק, אבל לא כל ערבי הוא חשוד. זה בדיוק הסיפור. ואני לא יודע נכון להיום אם זה נעשה, לא נעשה. כל מה שאני יודע זה שאני קורא מדי פעם דיווחים או כתבות או ביקורות כאלה ואחרות, ויצא לי גם לשוחח עם כמה וכמה ערבים ישראלים שעברו תקסים משפילים בנדבג, ולכן צריך להיזהר. אבל אני חושב שאנחנו גלשנו פה בדיון למשהו שהוא לא קשור למה שקרה.
זאת אומרת,
אני רוצה רק להבהיר את זה בסוף. אם התשעה האלה, שנייה, אם התשעה האלה הם לא מכפר ערבי בגליל המערבי, אלא הם מכפר נטר לצורך העניין, אז העמדה שלי היא אותה עמדה.
לא, לא, בסדר.
זה חמור מאוד מה שנעשה, צריך להרוג את זה, שזה קטן, נקודה.
נירי ירקוני, תודה רבה לך.
יום טוב.
אלעד פלג, שלום.
בוקר טוב.
ספר לנו על יאנג קדרון.
יאנג קדרון הוא בן כיתה שלי מקיבוץ ההוגן, שיצא לטייל לנפאל, בנפאל, בתחילת ספטמבר 2021, ומאז אנחנו יצא לטרק, יש לנו מידע על הנקודה האחרונה שהוא היה בה, ומאז מחפשים אותו, נעלמו עקבותיו לגמרי.
כמה זמן כבר לא נוצר איתו קשר? שוב?
הפעם האחרונה שיצרו איתו קשר היה ב-21 לתשיעי, 2021. מאז ראינו רישומים שלו בכל מיני נקודות בטרק. אנחנו לא בטוחים שזה באמת הוא מי שנרשם שם, אבל הפעם האחרונה שיש לנו תמונות שלו ושהוא היה בקשר עם אחותו ושלח וואטסאפ ותמונות והיה נראה מאוד שמח ונלהב, היה ב-21 בספטמבר 2021.
הוא תהיה לבד.
הוא תהיה לבד. לטרק הוא התחיל, יש לו צילום עם עוד שלושה ישראלים, והוא החליט לצאת לדרך לפניהם, מוקדם בבוקר, בהליכה יותר מהירה.
כלומר, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים לאיזה, מה היה הטרק האחרון שאליו הוא יצא?
אנחנו יודעים מה הטרק האחרון שאליו הוא יצא, אנחנו גם יודעים מה היה הטרק הבא שהוא תכנן להגיע אליו, ואפילו יש איזשהו סימן שהוא רשום בנקודה הראשונה של הטרק הבא, אבל אין לנו הוכחה שזה באמת הוא נרשם ולא מישהו נגיד לקח את הפרמיט שלו, את הצילום של הניירות שלו ונרשם שם.
תגיד, אבל עד ספטמבר הוא היה מעדכן בפייסבוק שלו, באינסטגרם שלו, בטלפון, משהו כאילו, היה שומר על קשר רציף עם החברים או עם המשפחה כאן בארץ?
כן, כן, עד ספטמבר הוא עם רימי ישראל. הוא לפני זה עבד איזו תקופה בחברת הייטק ביוון, אבל הוא היה בקשר עם המשפחה שלו, הוא היה פה בישראל, הוא יצא מישראל בספטמבר, כן.
וישראלים שמטיילים שם, הם מודעים לכך שיש תמונה שמופצת שלו, אם מישהו ראה, מישהו שמע?
יש תמונה שמופצת.
כבר הרבה זמן בספטמבר.
עשינו המון, המשפחה שלו עשתה המון המון פעולות כדי לנסות לאתר אותו, פנייה להמון גופים, פנייה לשגרירות, פנייה למשטרה, מישהו שהסתובב שם ותלה תמונות שלו וחיפש בטרק עצמו, המון המון דברים. היום אנחנו עושים מאמצים לאתר לפי הדפי רישום שיש בטרקים את האנשים שהיו באותם רשומים סמוך אליו, ובינתיים אף אחד מהם לא ראה אותו. אנחנו עושים הרבה מאמצים, כן, לאתר אותו.
כמה מדינה, משרד החוץ, השגרירות שם, כמה מעורבים ומסייעים?
השגרירות מעורבת, מנסה לעזור ככל יכולתה, בית חבד שם, חיזקי מבית חבד, גם שלח אנשים מטעמו ומנסה לעזור. כל הגופים שיכלנו לערב מעורבים, אנחנו מנסים מאוד למצוא עוד ישראלים שהיו שם בתקופה הזאת, מספטמבר, ספטמבר, אוקטובר, 2021 ועד היום, ואולי ראו אותו. בדקנו גם בגבולות, השגרירות עזרה לנו לבדוק בגבולות וראינו שהוא לא יצא מנפאל, אבל אם מישהו ראה אותו, יש תמונות שלו, אם מישהו ראה אותו או יודע להגיד איפשהו או מידע עליו גם מספטמבר, אוקטובר או אחרי זה, אנחנו מאוד מאוד נשמח.
אני מניח שאחרי למעלה מחצי שנה המחשבות לא מאוד אופטימיות.
המחשבות לא אופטימיות, אבל אנחנו מנסים להבין ולאתר, ואולי יש תמיד תקווה, כל זמן שאנחנו לא יודעים אחרת, אז יש תקווה. אני מסכים שבאמת אחרי חצי שנה זה לא קל, זה באמת לא קל.
אלעד פלג, חבר של יאנג קדרון שנעדר מהספטמבר, תודה רבה לך.
תודה לכם, ואם מישהו ראה או יודע, מאוד מאוד נשמח לכל עזרה, לכל רעיון, לתמיכה או למידע נוסף.
תודה רבה, תודה.
תודה לכם.
עומר בן רובי, שלום.
שלום, שלום וברכה, שלום קלמן, שלום רואי.
מה העניינים?
בסדר גמור, ברוך השם. ועכשיו אפילו דיוויד ברוזה שר פיוטים. ברוזה, מהוותיקים והאהובים במוזיקה הישראלית, נמצא בשטח, נזכיר, כבר יותר מ-45 שנה, עם עשרות להיטים משיריו הבדואי ושירי הכבש ה-16 בשנות ה-70, דרך האישה שאיתי וסיגליות בשנות ה-80, ועד מתחת לשמיים, ביקור מולדת, זה הכל או כלום, ועוד ועוד. והכל עם הסטייל הספרדי הידוע, הגיטרה המפורסמת וההופעות במקלטים. פיוטים בכל המסגרת הזו הוא לא שר עד היום. ועכשיו כן, לאלבום החדש קוראים תפילה, דיוויד ברוזה הלחין בו מחדש, תפילות, פסוקים וברכות. נעשתה בו עבודה מוזיקלית מאוד מרשימה, אני חייב לציין, יחד עם המעבד עומר אביטל. יותר מ-20 נגנים, ועוד 25 חברי להקת מורן, וגם זמרי נשמה מניו יורק. האלבום עצמו הוקלט בניו יורק, ברוזה מחלק בתקופה האחרונה את חייו בין ניו יורק לבין תל אביב. הסגנון מגוון מאוד. התפילות יושבות על מוזיקה קלאסית, על גוספל, על בלוז, על רוק, על פופ, על ג'אז, השראה לטינית כמובן, כיאה לברוזה, וגם, וזה לשמחתי, אני אמרתי, מעניין אם הוא ילך גם לעולם של מוזיקה חסידית ושל חזנות, בכל זאת, ברוזה פחות מתעסק עם החומרים האלה, והתשובה היא כן, הוא הלך גם להשפעה חזקה של מוזיקה חסידית ושל חזנות, כולל קלייזמר יהודי וכלי נגינה שמזוהים עם עולם המוזיקה היהודית המזרח אירופית. כל זה קרה ביוזמת, אגב, בית הכנסת שהוא גם קהילה גדולה, אימנואל בניו יורק, מתוך מטרה להנגיש תפילות ולהביא קהל צעיר יותר לבית הכנסת ולמרכז הקהילתי הזה, כי הכוונה שם שחלק מתפילות השבת בעיקר יושרו מעכשיו בלחנים החדשים של ברוזה, שזה ממש אירוע. בואו נשמע יחד את שלום רב, זה מתוך הסידור, מתפילת 18, תפילת העמידה, בעיקר בנוסח שמכונה ספרד ובנוסח אשכנז. נשמע את זה בלחן ובביצוע של דיוויד ברוזה, מתוך האלבום תפילה חדש.
תודה רבה עומר.
שלום רב על ישראל, עמך תשים לעולם. כי אתה הוא מלך אדום לכל השלום. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה, בשלומך
נהדר. נגיד תודה לאיתמר דרוקמן, מור גורן, קובי בז'יק ואהוד כהן, ומכיוון שבתחילת התוכנית היינו צריכים לתת קרדיטים ולא נתנו, אז נשלים את זה עכשיו ונגיד שוב.
עכשיו אני
ערך איתמר דרוקמן, הפיקה מור גורן, טכנאי השידור היה קובי בז'יק, אהוד כהן היה על דיווחי התנועה, רועי שרון, תודה רבה ושלום שלום.
תודה רבה, קלמה דיסקין.
רק בשמחות.
ביי ביי.